ספורט פרק 506, מספרים את המשחק נגד הפועל תל אביב, ואיתי כאן הערב נדב קובלר. נדב, מה שלומך?
היי מתן, מעניינים, מה שלומך?
בסדר, כיף שהצטרפת.
כיף להיות, כמובן, כרגיל.
רוצה לנבוח?
כן, האמת שחבר הפנה את תשומת ליבי למשהו שהוא קצת יותר במקרו לשנים האחרונות. בשנת 2020 הייתה קורונה, בשנת 2021 היה שומר חומות, בשנת 2022 היה מונדיאל בדצמבר, בשנת 2023 היה חרבות, כאילו עכשיו, עונת 23-24 יש חרבות ברזל. זה ארבע עונות רצוף, שהעונה לא מתקיימת כסדרה, ויש בה איזושהי אנומליה. זה משהו קצת מעניין, וקצת נותן געגועים לעונה רגילה. שמתחילה ונגמרת בצורת קינה ונורמלית.
יפה, טוב, אנחנו לא יודעים בישראל אם ומתי כן נעבור פה עונה, אתה יודע, חלקה, אבל הנביכה שלי היא על מה שפרסם היום שועד הפועל תל אביב בטוויטר, על אלימות משטרתית שהוא חווה. זה לא על האלימות עצמה, דיברתי הרבה על אלימות משטרתית, אני רוצה לגעת במשהו קצת אחר, שזה התגובה של אנשים, והסיפור בקצרה, שעלו להם שוטרים להציע בגלל הדלקת האבוקות, ואז הוא אמר לשוטר, מניאק או מנייק, או לא יודע, לא יודע בדיוק איך הוא ביטא את זה, ואז לפי מה שהוא אומר, עצרו אותו, או כאילו עיכבו אותו, הוא קיבל מכות משוטרים, ועוד יחס מאוד מאוד רע, ובסוף המשחק שוחרר, אחרי שהוא חתם, להרחקה מהמגרשים, ל-30 יום. והתגובות של אנשים היו, כאילו מגיע לך, קיללת שוטר, מה חשבת שיקרה, או כל מיני כאלה. עכשיו אני התגובות האלה באמת הן גורמות לי להיות פסימי גם לקראת ההמשך והחמרה של המצב, כי באמת מי שלא נמצא ביציעים, בעיקר ביציעי חוץ, פשוט לא מצליח להבין את התופעה הזאת. כאילו נראה לו של מה פתאום, נראה לך ששוטרים סתם אלימים לועדי כדורגל, זה כאילו לא נתפס לאנשים האלה, אבל זה בדיוק מה שקורה. ובסדר, בוא נאמר שהשוטר לא יכל להבליג על זה שאוהד קרא לו מנייק. לא היה מסוגל. עכשיו אתה יכול להגיד את זה בניגוד לחוק, ואיש ציבור, אני לא זוכר בדיוק אם זה התחצפות, או ביזוי, או לא משנה.
אני רוצה להבין, הוא חטף על זה מכות?
לטענתו כן.
משהו פשוט.
לטענתו ממש חטף על זה מכות. עכשיו אם המשטרה רוצה, ולהגיד, היא לא יכולה להבליג, בסדר? אני אומר שברמה הכי קרונית, תגיד לבן אדם, תוציא תעודת זהות, אם הוא מוציא, תתעד את זה, ותזמן אותו לחקירה, ואז תפעיל כלפיו הליך פלילי, תגיד שאתה רוצה להגיש כתב אישום, ושבית משפט יכריע. ואם הוא לא נותן לך תעודת זהות, אז אתה יכול לנקוט כלפיו, לעצור אותו, זה עדיין לא אומר שמכות. אם החלטת שאתה, עכשיו הוא גם לא יכול להישאר ביציע, כי הוא קרא לך מנייק וזה, עבירה כה חמורה בספר החוקים של מדינת ישראל, אז אפשר לעצור אותו על ידי הפעלת כוח המינימלית הנדרשת לביצוע הפעולה, ואז שוב להביא אותו מול שופט. הרי בסוף הם לא המשיכו בהליכי אכיפה, לפחות לפי מה שהוא מספר. כאילו רק נתנו לו את החתימה הזאת, אבל לא שהסנקציה החוקית של ההתחטפות לשוטר, או לא יודע איך זה נקרא בדיוק בחוק. אז זה לא העניין. הרי לא בגלל זה שהוא קרא לו מנייק, הוא הורחק מ-30 יום למגרשים, מה הקשר? והחירות שהמשטרה לוקחת לעצמה, להעניש, מענישה באלימות, המשטרה חשוב להדגיש, זה לא גוף מעניש, לא על ידי החלטה, אולי במידה מסוימת, כנסות או הרחקות או זה, אבל לא ברמה של אלימות, ובטח שלא על ידי אכיפה, כי גוף שמעניש בדברים כאלה, זה לכאורה, מי שמכריע זה הבית משפט, ומי שמוציא לפועל זה שירות בתי הסוהר, בהנחה שזה הולך נגיד לשלילת חירות. מעצר הוא לא כלי ענישה במדינה דמוקרטית, הוא כלי כדי להרחיק בן אדם, כדי לדעת שהוא לא משבש חקירה, להביא אותו בידי שוטר, יש לכלי הזה ערך, לא כחלק מהנישה, ובטח שלא אלימות, וצר לי, מאוד צר לי, שאנשים כה רבים תומכים במשטרה בעניין הזה, וא' זה פשוט, אני באופן אישי מפחד כשאני מגיע ליציאה חוץ מהעניין הזה, שבסוף זה יגיע אליי, לא בסוף זה כבר יגיע אליי, שזה שוב יגיע אליי, וחבל שאותם אנשים לא מפחדים שזה יגיע אליהם גם במרחבים אחרים, כי הדברים האלה מתפשטים ואנחנו רואים את זה בהפגנות ומעבר לכך. וחשוב לי להגיש, אני לא בא פה בטענות, כל פעם אני צריך לסייג את העניין הזה וזה חשוב. אני לא אומר שזה רוב השוטרים, יש שוטרים מצוינים, אנשים נהדרים שקמים יום יום עם תחושת שליחות לשמור על ביטחון של אזרחי ישראל. אבל יש גם לא מעט עשבים שוטים, וזה כמות מאוד גדולה שהמערכת כרגע היא ברמת ריקבון שהיא לא מסוגלת לטפל בהם, וחבל שזה מקבל תמיכה ציבורית.
אני חושב גם שבסוף הרי המשטרה, דיברת על המשטרה שהוא לא גוף מעניש, הרי בסוף הייעוד של המשטרה זה לשמור על הסדר הציבורי. עכשיו אם יש בן אדם שאתה יודע זורק אבוקות או שהוא מסכן את הציבור, אז אתה יודע גם שם אתה לא היית מצפה שתופעל אלימות, אתה היית מצפה שהוא ירוסן ופשוט יהיה נוטרל. אבל בן אדם שאם אני מבין ממך שצייץ בטוויטר, הוא אפילו לא סיכן את הציבור, אלא רק קרא לשוטר מנייק, עד רבה, איזה אלימות צריכה להיות מופעלת נגדו.
כן. טוב, יאללה, נדבר קצת כדורגל.
יאללה.
אז היה לנו משחק אתמול, שהסתיים בטקו אפס. נראה לי שגם אתה כמוני תחזבת ממנו. אולי לפני שנדבר קצת על הרגשה כללית מהמשחק, רוצה להגיד, היה תמיד דיברו על העניין הזה של עברי צבעים, בטלוויזיה בעיקר, שאי אפשר לשחק אדום נגד ירוק, ואז או שאחת הקבוצות צריכה לשחק לבן, או לבן, שחור, משהו כזה, או שאחת עם פסים כלשהם, או איזשהו סימן, עיצוב אחר, ופה זה היה מאוד דומה, ולכן אני חושב שאין מניעה, והפתרון היחיד הוא לקבוע משחק חוזר. לפני שנצלול, הרכבים, טקטיקה וכאלה, מה ההתרשמות הכללית שלך מהמשחק?
תראה, אני חושב שאין ניכר מאוד העייפות, בסדר, זה משהו שאי אפשר, הוא מאוד בולט, העונה ארוכה, אנחנו לדעתי כבר עברנו את כמות המשחקים C, כמות המשחקים לעונה שמכבי עברה עם כל המשחקים באירופה. יחד עם זאת, אני חושב שבעיניי, כן, דגו נכשל אתמול. נכשל גם לפני המשחק, גם תוך כדי המשחק. ותכף נדבר על זה, כאילו, זה אבל בגדול התחושה, אין לי, אני אסייג ואגיד, כי אני רואה את זה הרבה בטוויטר וברשתות, שכמובן, כמו כל הרבה אוהדי מכבי, שחורצים את הגורל של דגו וזהו, וצריך להעיף אותו, ואני אומר ממש לא, דגו הוא סיפור הצלחה. אני מאוד מאוד מבסוט, אנחנו עושים עונה מדהימה, ספציפית אתמול, כמו משחקים אחרים העונה, לדעתי הוא נכשל.
אוקיי, אנחנו עוד נגע מה, אנחנו חושבים שננסה גם להיכנס לראש שלו, להבין למה הוא עשה מה שהוא עשה, וגם נעמוד על מה שלדעתנו היו טעויות שלו, אבל בסדר, יש שכר לימוד. אין מה לעשות, זה חלק מהן, כמו שיש שכר לימוד על שחקנים בתחילת דרכם, יש גם שכר לימוד על מאמן בתחילת דרכו. עכשיו אפשר להגיד שלא נכון להביא למכבי מאמן בתחילת דרכו, אבל דיברנו כבר, היינו פרק שנינו דעתי, שכבר דיברנו בהתחלה על מה ההיגיון כן להביא דגו במצבו, בעיקר לנוכח שוק המאמנים הישראלים, שאינו רווי בפיגורות מדהימות, שאתה אומר, או, זה מה שמתאים למכבי, ו... ייכנס עכשיו במשבצת הזאת שיקבל את מרותו של אלברמן וכיוצא בזה.
אני אגיד יותר מזה, יש הרי כל הזמן דיבורים על באמת על שוק המאמנים הישראלי שהוא מאוד דל, ויש, אם היית עושה טבלה של מאמנים ישראלים, אז יש בטן מאוד שמנה של כל מיני, קוראים לזה מאמני מימר וכאלה, כל מיני מאמנים גנריים ש...
יש לי רשע שמימר יצא עונה ממעגל המימר.
נכון, מימר קצת יצא אולי, נכון, הוא כן הצליח לשבור איזושהי תקרה צמוחית כזו, אבל אתה מבין מה אני מתכוון, כאילו כל מיני מאמנים שמחליפים כל הזמן קבוצות, ובסוף לא מצליחים באמת לעשות איזושהי פריצה. ואני חושב שפה בעונה אחת, אתה מקבל פה מאמן ש... שהוא הרבה יותר מזה, שהוא כן מראה, שהוא מראה גמישות, שהוא מראה עמידה בלחצים, שהוא מראה קור רוח, שהוא גם הישגיות. בסדר, אז שוב, זה לא, נראה לי שלא ניכנס לזה, כי זה לא כאילו סיכום, כאילו אנחנו לא מסכמים את העונה, אבל כן, אתה דיברת על העניין של המאמנים הישראלים, ואני חושב שכאילו, בוא נגיד, אפשר להוסיף לטבלה עוד מאמן ישראלי, שהוא לא נראה לי מאמן גנרי.
טוב, אני אגיד לך שאני אדבר קצת ממקום אישי. הניצחון, חשבתי להגיד את זה בפרק סיכום העונה הסדירה, ואני אגיד את זה עכשיו, אולי אני אחזור על זה שם. הניצחון העונה שהכי מרגש אותי בליגה, אני מדבר, זה היה הניצחון 3-2 בנתניה. וההפסד שהכי כאב לי, זה היה 3-2 בפתח תקווה נגד מכבי פתח תקווה. ואני מודה שרגשית, העונה הזאת נוגעת בי בצורה משמעותית, פחות, אולי מכל עונה בחיים. שמאז שאני זוכר את עצמי, ואני זוכר כאילו מ-90-91. שמה, קרה אירוע פשוט שהוא שואב ממך את מרבית, לפחות, אני מניח שאצל כולם, בטח אצל מי שזה מאוד קרוב לזה כמוני, זה שואב ממך את מרבית הפניות הרגשית, בוא נגיד את זה ככה. בטח מי שמאיתנו גם היה במילואים וכאלה. אז מהבחינה הזו, נחמה פורטה, שהדברים האלה פחות מגיעים אליי, פחות כאילו טקו כזה, אתה יודע, הייתי יכול, ועוד הפסד לריינה, וטקו והדחה, הכל תוך שבוע הייתי יכול, אתה יודע, להיות מאוכזב, אני מודה שזה פחות מגיע אליי עכשיו, אז פחות זה. ובכל זאת זה מאכזב, יש פה אכזבה. גם קצת מאיך שהקבוצה נראית, גם מהתוצאה, יש כאלה שהתאכזבו יותר מאיך שהקבוצה נראית, אני ספציפית לנוכח הנסיבות מתאכזב בעיקר מהתוצאה, אבל בסדר, אני חושב שבסופו של דבר, כשאני מסתכל עד כה, אם היית אומר לי בתחילת העונה, זה מה שיהיה עד עכשיו, תגיע, פה אתה תהיה, מבחינת אחוזי הצלחה, 5 נקודות ממקום ראשון, זה לא תלוי, השתי נקודות כבר לא תלוי בדגו, אתה תיכנס 5 לבית עליון, אני מזכיר, שנה שעברה עם הליגת אלופות, זה היה דיבור, בוא ניכנס עד 6-0, מרחק של 2 משחקים לבית עליון.
כן, לפגרה. לפגרה, נסיים את הפגרה.
הפגרה זה, אז הפגרה זה יותר מודה, סליחה, לא חשוב, אבל בוא נסיים. אז שזה 2 משחקים, שזה עדיין הפרש לא מבוטל, אבל עדיין, ועם מה שהיה בהצלחה באירופה, ואנחנו עדיין בגביע, יוצא בזה. אז הייתי אומר, אם היית אומר לי את זה בתחילת העונה, הייתי אומר, שמע, זה לא נורא בכלל, זה לא נורא בכלל. זהו, אז זה באופן כללי על המשחק, וקאבי לא הייתה טובה, שבסופו של דבר התיקו שיקף, היה לנו שם הצלה אחת גדולה של כיוף שבלעדיה, אנחנו היינו גם צריכים לרדוף, וזה היה, הופך את זה להרבה יותר קשה, המצבים שלנו האיכותיים הגיעו רק לקראת סוף המשחק, אז כל הדיבור על איזושהי ספקולציה של אם היינו מפקיעים שער מוקדם, די מיותר פה, לא היינו קובעים לשער מוקדם, אם כבר היינו קובעים זה לשער ברוכה, אז, וזהו, זה חלק מהעניין של אם אתה עולה להכריע מוקדם משחק, אז לא התקרבנו. אז בוא נדבר קצת על הרכבים, אני אתחיל עם הפועל תל אביב אולי, ואתה אחרי זה נדבר על מכבי. אז הפועל תל אביב עלו בהרכב מאוד הגנתי, כלומר, זובס בשער כמובן, וגם עם שלישיית בלמים בין מאיר לקופרמן בצדדים עם בלוריאן, פסי ומורגן, למה פסי ולא ארצ'ל? כנראה הסיפור של מענה פיזי יותר טוב לפיירו. בקישור בניגוד להרגלם, הם פתחו עם 3 קשרי אמצע בעלי אוריינטציה הגנתית, שזה גם דן אייבינדר, גם אליאם קצפולסקי וגם רן בנימין, ושרן בנימין מוסיף להם הרבה מאוד דינמיות, ומקדימה את ליוס ואלטמן, שליוס זה יותר סגנון של זריזות ודריבל, ואלטמן, אם אני מוציא רגע מהסיפור את אושבולט הדי שרוף בעידן הבוקסיס מבחינת לפתוח בהרכב לכל הפחות, אז הוא כנראה הגולר שנשאר להם, למרות שהעונה הוא לא כזה, אבל אתה יודע, יש לו את המנהיגות, מצבים נייחים, כן שחקן שמסוגל לייצר. אז זהו, ושיחקו הגנה מאוד מאוד נמוכה, מאוד, מעט מאוד לחץ גבוה לפרקים, בעיקר בהתחלה לבדוק אותנו, והם ניסו לשחק על מעברים, למרות שצריך להיות שלא היה להם יותר מדי כלים לשחק על מעברים. לא היה פה איזה, נגיד, אם היו לי, נגיד, עם צמד של צ'יבוטה ואושבולט, הייתי אומר, זה יותר מתאים לשחק על מעברים, אבל בסדר, יכול להיות שהוא רצה להכניס אותם גם בשלב יותר מאוחר של המשחק, יכול להיות שהוא רצה שחקנים גם יותר ממושמעים, שחקנים שיכולים אולי יותר להחזיק בכדור, אז זה מבחינת הפועל תל אביב, ובוא דבר איתנו על ההרכב של מכבי.
כן, אז מכבי פתחה בסוג של 4-2-3-1, באמצע שיחקו שאור ואלי ביחד, רפאלו וסייע לקורנו בצד שמאל, וקינדה היה בעשר, שחק בעשר, חלילי הגיב שחק מאוד גבוה מצד ימין, פירו שיחק חלוץ בודד, בהגנה היה לנו רביעה של דניאל, סק, שונגו וקורנו, כמו שאמרתי, וקיוב בשאר. כמו שכאילו אתה הזכרת את הפועל תל אביב, אז, ובאמת הם שיחקו מאוד נמוך, ואני חושב שהדבר הזה יצר איזשהו מיסמאץ', מיסמאץ' ברמה הקבוצתית, בין המערכים של הקבוצות. כי יחד עם היפות אצלנו, זה בעצם, דיברת גם על המעברים, הם לא סיכנו המון, אבל היו להם כמה התקפות שבצית הראשונה שהם הצליחו להביך אותנו בצורה די רצינית, ואני חושב שהסיפור פה היה בעצם העובדה ששיחקנו בקו 4 והשארנו שטח, שיחקנו הגנה מאוד מאוד גבוהה, והשארנו המון המון שטח מאחורינו, בין הקו האחורי לכיוף, אפשר לראות את זה גם במפת שחקנים, קו שיחה מאוד קומפקטי, וממש רואים, כאילו במיקור הממוצע, שכמעט כל 10 שחקני שדה מרוכזים בשליש המרכזי. אני מניח שזה מתוך כוונה גם של דגו לתת מענה לצפיפות של הפועל תל אביב באמצע. בנוסף לזה גם העובדה ששיחקנו בקו 4 וחלה לשחק מאוד גבוה, אז זה גרם להפועל תל אביב בבילד הדי דל שלהם, כי הם לא ניסו המון לשחק כאילו פוזשן ולהחזיק את הכדור, אבל כשהם עשו את זה, אז הם עשו את זה רק דרך צד שמאל שלהם, זאת אומרת דרך אגף ימין שלנו, הם ניצלו את זה שחלילי שיחק מאוד גבוה. ואנחנו מצדנו שיחקנו, מאוד התקשנו לפצח את הבונקר, אני חושב שהיה לנו קשה מאוד לייצר יתרונות מספרים באגפים, לא בעטנו מספיק, כן שואו בעט איזה פעמיים ובעיתות מאוד יפות, אבל כשאנחנו מדברים על בונקר כזה מפואר, אז הדרכים הם די, הדרכים המסורתיות זה ליוות מרחוק, זה שחק דרך האגפים, זה אולי דאבל פסים, דריבלים, שחקנים עם יכולות גבוהות של אחד על אחד, ולא היה לנו אף אחד, כאילו לא חושב שהיינו, היה לנו אולי כלים, אבל מהכלים שהיו לנו, הם לא היו באיכות המקסימלית, ולא היו בכושר. כן, היו פה ושם מהלכים שהם, בוא נגיד שיכלו אולי קצת להביא אותנו למצב של יתרון, אבל לא מספיק, לא מספיק איכותיים, וצריך להגיד שוב שבאוחרנו עייפות. למשל, אחת הדרכים לייצר את, את המצבים האלה, זה מסירות מפתח לגולים, לנו היה סך הכל 9 כאלה, ברמה הקבוצתית, שרק שליש מהם זה שחקני התקפה, אחד של רפאלו ושניים של קני סייב שנכנס מחצית השנייה, זה די דל. המון הגבות להרחבה, בלי כתובת, ו... פשוט היעלמות או היבלעות מוחלטת של פיירו, בין השלושה בלמים שפשוט נטרלו אותו לגמרי.
אני לא חושב שהם נטרלו אותו, אבל טוב, עוד מעט.
אני חושב שדי נטרלו אותו מהיתרונות שלו, הוא נגע בסך הכל 5 פעמים בכדור.
לא, אני לא חשוב אליהם פשוט. הבן אדם היה פצוע מדקה 10. זה הסיפור, הוא לא היה חלרות. הוא לא עשה צעד ריצה אחד מדקה 10.
הוא לא קיבל כמעט כדורים גם מצד שני.
לא היה למי למסור, הוא לא היה חלזוז, הוא לא יכול לעשות שום מאבק. הוא פשוט היה פצוע, ראו את זה, אני לא יודע, אנחנו ממש ראינו את זה, זה היה ברור.
לא, הוא נפצע בתחילת המשחק, אבל טוב, כאילו גם אם זה המצב, אני לא יודע למה לא היה פה חילוף מוקדם, אבל בסדר. ופה כאילו אני נכנס לעניין הזה של כאילו הכנה למשחק, אני חושב שהפיירו זה נקודה אחת, אבל גם רפאלוב, אני חושב, רפאלוב, אני יכול להבין למה לפתוח עם רפאלוב, כי כל העניין פה המנהיגותי, ראינו את זה משחקים אחרונים, כשהוא יצא, אז הקבוצה לא כל כך תפקדה, אבל הוא באמת ברמה המקצועית, אני מרגיש שהוא כבר, הוא לא יכול לתרום, יכול להיות שבעל כוחו, זאת אומרת, הוא פצוע, הוא משחק עם זריקות, אני לא יודע מה, אבל זה פשוט חיסרון מספרי, אנחנו לא מצליחים לתפקד, אנחנו פחות שחקן, ואני חושב ש... כמו שדגו, העונה הזו צבועה באיזושהי מהפכה כזו של שחקנים צעירים, ושחקנים שעשו טבילת האש הראשונה שלהם, העונה בקבוצה הבוגרת, אני לא ראיתי מניעה לפתוח חמנה ליצלן עם שחקן כמו בן שימול בהרכב, ולתת לרפאלו ולשחק את הרבע שעה האחרונה ולנסות להכריע את המשחק. במיוחד שהוא משחק יחד עם קינדה, כזה עומס של משחקים.
אם רצית השחקן אמצע שמאל, יכולת גם לפתוח עם קני סייף, לא צריך עם...
נכון, אבל קני סייף הוא פחות, בעיניי הוא פחות שחקן שמייצר מצבים, הוא שחקן שעובד על המגרש מאוד קשה, אני חושב שהיה אפשר לשחק עם זה קצת אחרת, ולתת לבן שימו לשחק, הוא שחקן שגם מביא איתו הרבה אנרגיות, ככה לפחות אני מרגיש, מביא הרבה אנרגיות, יש לו אחד על אחד טוב, הוא זריז, הוא עובד, וכן, אתה יודע, זה שוב, הסגל קצר, אין פה מה לעשות, צריך להלטר, אבל זה משהו שבהחלט בעיניי היה אפשר לעשות. אני חושב שאגב לא רק אתמול, מבחינתי משחקים, הרבה משחקים קודם, לא מהמשחקים שלמים, אבל בהחלט לתת לו להיכנס יותר לרוטציה. אז זה לגבי זה, ואני חושב שתוך כדי המשחק, אני חושב שלי מאוד היה בולט, שאנחנו, הסיבות שציינתי מקודם, שאנחנו פשוט לא יודעים להכיל טוב את המערך הזה, את הבונקר הזה של הבוקסיס, כמובן בגלל העייפות והעובדה שאני מניח שמה שדגו ניסה לעשות זה כשהוא משחק רק עם פיירו זה בעצם לוותר אולי על חלוץ ולשחק יותר להעשיר את האגפים או את המרכז קישור כדי להביא משם את המצבים אבל זה לא עבד ואני חושב שכן היה מקום ומצד שני כשאתה עושה את זה אתה משחק בקו 4 אז אתה גם לוקח סיכון כי אתה רק ברביעה אחורית ואתה משחק מאוד גבוה ולי זה מאוד התבקש לחזור לקו 5 וכאילו באמת לשחק את איזושהי תמונת מראה ומשם להביא את השינוי או לפחות לנסות ולצערי שם לא, זה לא קרה וזהו זה מבחינתי זה הסיכום של המחצית הראשונה לפחות כאילו זה גם אין פה הרבה שינוי במחצית השנייה אבל אתה מוזמן להוסיף
טוב אני אעשה לך פה קצת טנט איך קצת לפעמים בסדר שלך לפעמים מהסוף להתחלה צריך קצת אולי מהסוף כמה דברים שנגעת אז קודם כל לגבי רפאלוב אני מסכים בעיקר כשהוא לא קשיר אני לא חושב שאתה צריך לפתוח בהרכב ואם כן הוא אז לא קינדה אבל אני כן אסייג את זה, הוא זה שפתח בפירנצה וקינדה לא, והוא זה שפצוע, אז שהיה יותר הגיוני כן לתת לקינדה, למרות שהוא הולך לנבחרת ולא לרפאל. אני רק אסייג פה דבר אחד. בסופו של דבר דגו צריך לנהל סגל, הוא לא מנהל פנטזי. ואתה צריך לנהל גם אגו של האנשים, אתה צריך לנהל חדר הלבשה, ובתור מנהל, מאמן צעיר עם שחקנים ותיקים, שעשו קריירה בעיפה יותר מפוארת מהמקום שלו בתור מאמן, הרבה יותר קל לשבת פה על הכיסא ולנתח את הדברים מקצועית פרופר, לדעתנו, כמובן שהוא גם מבין יותר מאיתנו מקצועית, אבל עדיין יכולה להיות לנו ביקורת, זה לא שהוא מדען גרעין במכון ויצמן, ואנחנו לא מבינים בזה שום דבר, אז הרבה יותר קל לעשות את זה, מאשר כשאתה באמת צריך להגיד לשחקן, אתה לא פותח עכשיו, למרות שזה משחק קריטי לקבוצה, כן? אני לא מצדיק אותו, אני רק בא לתת פה איזשהו הסבר. ואני אגיד עוד משהו אגב על רפאלוב, לא הולך, אתה בתקופה פחות טובה ועדיין אתה מגיע, יש לך בעיטה חופשית, על הצרפתית, פאקינג בלטה שלך, במשחק שאנחנו לא מצליחים לייצר בו, ואתה מרים את הכדור, כאילו, מכל ההחלטות של השחקנים במשחק, של מתי למסור, מתי... זאת הייתה מבחינתי ההחלטה הכי גרועה. אנחנו לא עושים כלום, קיבלנו מצב נייח, שאם היו שואלים אותנו בתחילת המשחק, עזוב פנדל, מאיפה אתם רוצים, ביתה חופשית? היינו אומרים פה, כדי שרפאלו ייקח אותה. אז למה אתה לא בועט לשער? זה היה מבחינתי תמוע מאוד, ההחלטה הזאת. מאז ויזינגר, אנחנו קצת התמכרנו לסיפור הזה של ההתחכמות עם התרגילים. אני רואה את זה גם לפעמים, יכול להיות לך למגרש את, את שימיץ', סק, פיירו ופודגורנו, ותנסה לעשות איזה תרגיל ליד הקרן, לאבד את הכדור במקום לזרוק אותו על הארבע אנטנות האלה. זה לגבי רפאל. ולגבי פיירו, כמו שאמרתי, היה פצוע מדקה עשירית או משהו בסגנון, היה צריך להחליף אותו בשלב מאוד מוקדם. גם אם הוא אומר, אני מבין הרבה פעמים שמאמן הולך עם השחקן, השחקן אומר לו, שמע, אני מרגיש טוב, אני רוצה להישאר, ואתה אומר, אוקיי, יכול להיות שיש פה איזו שכנה לפציעה, אבל אני זורם עם השחקן. אני אגיד פה לגבי זה כמה דברים. אחת, פיירו מאוד עמוס, אז פחות צריך לזרום איתו על הדבר הזה. ובטח כשדין דוד, שתיים, דין דוד פצוע, שורנוב פצוע, אנחנו גם קצרים בעמדה הזו.
אפרופו ניהול סגל ואגו, מה שאמרת מקודם על רפאלו.
נכון.
זה בדיוק תוקן על,
אתה יודע. נכון, אתה צודק. שתיים, דין דוד פצוע עדיין, שורנוב פצוע עדיין. אנחנו צריכים את פיירו מאוד מאוד לבית העליון, שלא ייפצע לפחות לתחילתו, אז גם פחות לסכן אותו. אפילו אם הוא רוצה. שלוש, אתה מבחין לב בחמש דקות העוקבות שזה לא זה. שהוא לא מסוגל, למרות שהוא אומר שכן, הוא לא מסוגל. אז אתה משחק עכשיו עד המחצית עם פחות שחקן. וארבע, אתה גם מסכן אותו, שהוא יחמיר את הפציעה. אז אני חושב שהיה צריך להחליף את פירו, ואגב, חמד התחמם כבר. אז היה לך את החמש דקות האלה שחמד מתחמם, אתה רואה שזה לא זה. תחליף, כל בסדר. נכון שפירו כבר ישב בדקה 40.
היית פותח עם פירו?
כן, אני חושב שהייתי פותח עם פירו, אבל אחרי זה ישר הייתי מחליף. אני כן אגיד ככה, כן, כשהוא נפל כבר דקה 40, זאת אומרת, אוקיי, אני לא אשרוף תחנה על החילוף בדקה 40, אני כן אמשוך, זה היגיון שאני מבין, זה מה שאני מסוגל לזרום איתו, זה גם תלוי במשחק, אבל בטח במשחק הזה שהיריבה לא מסכנת אותך, ואם אתה משחק קצת יותר שמרני, אז בכלל, לא הרבה סיכוי, סך הכל, אני חושב משחק הגנתי יותר טוב שלנו מהמשחקים האחרונים, ברור שזה גם תלוי ביריבה ש... לא ניסתה, וגם כשהיא ניסתה, כמה כלים היו לה לעשות משהו. זהו, אז זה לגבי פיירו. והיה מאוד קשה לייצר שיש לך חלוץ אחד, והוא לא משחק. ולגבי, עכשיו אני הולך עוד קצת אחורה, לגבי מה שאמרת על איך פורצים בונקר של קו 5. אז אני מסכים איתך ששני הכלים המרכזיים זה ביתות מרחוק ומאגפים. מאגפים הצלחו להגיע למצבי הרמה טובים, הרמות על הפנים. יש, אני מחלק את זה לשני סוגי הרמות מאוד מאוד בכללי, כי זה סתם, לחלק את זה לשתיים, זה סתם, זה משהו שאני עושה ככה מהראש, אבל כדי להבין, שהמאזינים יבינו למה אני מתכוון. יש אחד שאתה הולך ממש עד הקו, של הקו השער מה שנקרא, ומרים משם, ויש אחד שאתה מרים הרבה יותר רחוק מקו השער, נגיד 20-25 מטרים מקו השער. הרמות היותר טובות בדרך כלל, זה הרמות שהן באות מקו השער. הרבה יותר קל לשחקני ההתקפה, לנקוח אותם לשער, הרבה יותר קשה לשחקני ההגנה להתמודד איתם, לכאלה הגענו פחות וגם הרמנו אותם לא טוב. והרמות האלה שהן רחוקות יותר, זה הרמות שפעם היו מרימים לבירוף. זה הרמות שאתה צריך להרים או לשחקן פיבוט שיוריד את הכדור, כי מאוד קשה לנגוח דבר כזה לשער, אבל שוב, פיירו לא במשחק אז אין מי שיעשה את זה, או לשחקן שבא מתנופה מקו שני. אצילי מאוד אהב לעשות כאלה.
אם אתה מוציא החוצה, כן.
כן, כן, אם אתה יודע להוציא.
כאילו בא על הקו ומוציא החוצה.
לא, אני לא מדבר על הקו.
אבל זה לא משנה, מתן, גם אם...
אני לא מדבר על הקו, אני מדבר על הרמות רחוקות שאתה יכול לעשות את זה, כששחקן בא בתנופה, כי חלוץ שעומד בלי תנופה, על חלוץ, על כדור שבא לו מ-25 מטר, מאוד קשה לייצר איתו עוצמה לשם. ואצילי, נגיד, שבא, היה עושה את זה מאוד טוב, לא ראינו כמעט כניסות של חלילי, שם מאוד דבוק לקו, לנגוח את זה, וקינדה ורפאלוב זה לא השחקנים שיעשו את זה
בתחבר. אבל זה גם תולדה של המערך שלך.
נכון, נכון.
זאת אומרת, גם אם פיירו היה משחק והוא קשיר, היית עדיין בבעיה.
יכול להיות, אבל אז היה לך יותר כתובת מהבחינה הזו להרמות האלה.
וגם לא מפתים.
שני המרימים העיקריים שלנו, שזה חלילי וקורנו, לא הצליחו להעביר את הכדורים כמו שצריך. למרות שהם כן הגיעו למצבי הרמה בסדר. עכשיו לגבי המערך, אני מכילה לא כל כך מסכים איתך. אני חושב קודם כל שמבחינת המבנה ההגנה זה היה הרבה יותר דינמי בין קו 4 לקו 5, כאילו יותר נכון בין שני בלמים לשלושה בלמים. נכון שבמחצית השנייה זה התייצב לחלוטין על קו 4 מלא, אבל בהתחלה כן היו לפרקים מצבים שסונגרן שיחק בלם ולא מגן על הקו. ואני לא חושב שזה היה גם שני קשרים אחורה, אני חושב ששור היה מאחורה, רפאלוב היה אמצע שמאל, ואלי מוחמד ממש דבוק לימין. ממש, זה היה... ניטרול.
זה היה במחצית השנייה.
לא, במחצית השנייה להפך, אלי עבר שחק את השש. שנייה, אני אגע לזה. במחצית השנייה, באיזה שלב שהוא יצא, ואלי עבר שחק את השש, כשהוא הוחלף. זה אני לא זוכר כבר איזה דקה זה היה.
אלי בפתיחת המחצית השנייה שיחק על הקו ימין.
אז אני אומר שגם
לדעתי... זה האנומליה שהייתה.
אני אומר גם במחצית הראשונה הוא שיחק שם, זו הדעה שלי. הוא שיחק שם, עד שהוא עבר שחק את השש, הוא שיחק שם. זה היום ונורא, אני חושב שמאז פריז הוא לא שיחק שם, וגם פריז היה לו משחק גרוע מאוד בעמדה הזו. זה לא העמדה שלו. הוא לא תורם שם הגנתית בגלל האיטיות שלו. הוא לא תורם שם התקפית. כל התרומה שלו לבניית התקפות הולכת לאיבוד. כל היכולת החילוץ שלו שם, של הקרבות אמצע, הולכת לאיבוד. כל הזריזות שלו עם הדריבל, לשבור לחץ, עובד שם, הולך שם לאיבוד, כי אחרי שהוא עושה את זה בקו, אין לו, הוא לא ממשיך ומתקדם על הקו ומשם מייצר משהו. באמצע הוא יכול להעביר את הכדור הלאה, ופה זה, בקו זה פחות קורה, כי בקו הרגע שיש לך דריבל מוצח, אז אתה כבר זורם איתו הלאה לקדם את הכדור, איתך, כאילו, בכדרור. וזה פשוט היה שימוש, לדעתי, הכי גרוע שדגו עשה באלי מוחמד בעונה. מאוד מאוד אהבתי את הדבר הזה, וגם אחרי שאלי עוד קיבל צהוב, כאילו, ברור שהוא לא במשחק, הוא לא שינה את זה. אני, אם הוא עובר, כמו שאמרת, ל-4-2-3-1, זה אולי יכול להיראות יותר טוב, לשחק באמת עם משהו כמו שתי שישיות. אבל הוא חשב אחרת, ומת מחצית ראשונה שלנו, התקפית לא טובה בכלל, והלחץ היה לא טוב, קבוצה יפה, וכשאתה לא יכול להיות אפקטיבי בלחץ, אתה לא יכול להפעיל את המחבש, והיחיד מבחינתי שתפקד, שמגיע לו ציון לשבח ולא ציון לגנאי, אני אגיד שניים אפילו, אחד זה קיוף, על השעה באמת צלה ענקית, צריך לקחת כדור אחד ולקח אותו מעולה, והשני זה מנואל קפומנה, שאחרי כל ההשמצות, שאתה מספר אחד אצלנו בפער עצום מהשאר, גם הגנתית, היחיד שעוד איך שהוא כן חילץ גבוה, וגרם לנו התקפות שיש להם פוטנציאל מסוכנות, וגם התקפית, הוא סידר את המשחק מאחורה.
כן, הוא היה מצוין אתמול, דעתי אחד המשחקים הטובים שלו אתמול.
כן, ממש כל השאר, אלי, כמו שאמרנו, היה דבוק לימין.
אגב, אלי, אני מסתכל על המפת מיקום שחקנים, הוא היה באמצע.
לא, אבל אי אפשר להגיד את זה, כי הוא שיחק שש מהחילוף, זה משווה.
לא, הוא גם אחרי החילוף, תסתכל על הדוחות מהמנהלת. יש שם גם אחרי חילופים המיקום.
אני אומר,
היו התקפות שהוא באמת הוא ברח ימינה כדי כאילו לייצר שם.
אתה רואה את הממוצע, אתה רואה את ממוצע ביצוע פעולות של כל המשחק.
נו.
אז הוא שיחק שש חצי שעה. זה מסיט את הכל האמצע, אתה לא יכול להסתכל על הממוצע במשחק הזה. הממוצע במשחק הזה ששחקן משנה תפקיד הוא מאוד מאוד משקר. אם היה לך מחצית ראשונה רק, הייתי שמח לראות אם יש שם מחצית ראשונה בדוח של המנהלת, אם אפשר לראות מפת חום רק של המחצית הראשונה.
אני אשלח לך תכף.
אוקיי, כי בוודאי שבמחצית, ממוצע משחק זה מתעוות, כשהוא עבר שחק את הקשר האחורי, אז הוא בוודאי ששחק באמצע. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, העייפות גרמה לזה שלא היה תנועה, לא הייתה תנועה בלי כדור בחלק הקדמי, וגם קינדה וגם רפאלוב כמעט לא באו אחורה לעזור לנהל את ההתקפות, זה היה מאוד חסר שכל פעם אחד מהם יבוא, קינדה ברח שחק סוג של חלוץ שני מדי פעם, רפאלוב מאוד ברח שמאלה, ניסו לעשות כמה פעמים את התרגיל המצוין שאני מאוד אוהב, שירכז כוחות בשמאל, ואז מהר לזרוק את הכדור לחלילי מימין, זה גם לא עבד משהו, הכדורים לא הצליחו להגיע אליו, היה לו מהלך אחד טוב עם הדריבל, מה שפגע בסוף ביד של מי זה היה שם, אני לא זוכר ביד של מי זה פגע, אבל זה גם לא כזה משנה, כי ההחלטה אגב שלא לשרוק לפנדל הייתה נכונה, אני פשוט לא מבין את שופטי עבר שהחליטו לקרוא לגרינפלד סתם לעכב את המשחק, מאוד מיותר. זהו, אז באמת מהבחינה הזו לא הצלחנו, גם התכנון אני חושב שדגו והצבא הייתה לא נכונה, וגם ההוצאה לפועל של השחקנים הייתה על הפנים. אתה יודע מה? במצב שאנחנו רעננים, גם אם אתה עושה את כל הטעויות הטקטיות, זה משחק שאתה אמור לנצח אותו, זה משחק שאתה אמור להיות בו עדיף משמעותית, וזה לא היה. אפילו אני אגיד אחרת, במבט על משחק, תקו שיקף, במחצית הראשונה הפועל טבע היו אפילו יותר טובים מאיתנו.
כן, נכון.
טוב, נעבור למחצית השנייה, או שיש לך עוד משהו על המחצית הראשונה?
כן, פיירו יצא בלית ברירה במחצית, איך נכנס סייף, אם אני זוכר נכון, לצד ימין, וחלילי עבר שמאלה בהתחלה.
לא, חלילי עבר חסרק חלוץ.
נכון, חלוץ.
מה חשבת על זה? מה אתה חושב? איך זה עבד לדעתך?
תראה, חלילי, היתרון שלו שהוא משחק חלוץ, זה שיש לך, שאנחנו משחקים נגד הגנה גבוהה, ויש לו הרבה שטח. פה כאילו שום, אין לו שום יכולת לבטא את היתרונות שלו. אפשר לדבר על זה אם היה לדגו ברירות אחרות, כאילו, אבל אני לא כל כך אהבתי את זה. שוב, אני חוזר עוד פעם, אני חושב שמה שהיה נכון לעשות זה פשוט לשחק תמונת מראה ולשנות מערך. אני פשוט חושב שהמחצית השנייה ככללותה הייתה פשוט more of the same. כאילו, דגו החליף, ברוב החילופים היה שחקן בשחקן, הוא כן ניסה קצת לייצר יותר עומס מקדימה, כשהוא הוציא את, כאילו, את שו, ונשאיר רק את אלי באמצע, אבל זה כבר הפך להיות סוג של כזה חרבו דרבו, וסוג של אולין כזה, ומה שיהיה יהיה, שבעיניי זה חבל, כי הוא עשה את זה נורא מוקדם, זאת אומרת, כאילו, הרגיש לי שמדקה 70, 70 ומשהו, הוא פשוט הרגיש כאילו ויתר, והוא אמר, טוב, יאללה, בואו נכניס את כולם, ומה שיהיה יהיה, וחבל, כי יש עוד זמן, וכן אפשר היה לעשות אולי, קרא לזה שינויים קצת יותר מושכלים, או... וגם זה מחזיר אותי עוד פעם אחורה, כאילו, אתה יודע, הפועל תל אביב הרי זה מאוד קשה להתגונן 90 דקות, ותחשוב שאם היית, אפילו אם היית פותח עם חמד, ומשחק באגף ימין, אפילו עם סוף, בסדר, אני לא אומר שזה אידיאלי, זה לא אידיאלי, ורפאלוב גם על הספסל, ופתח אפילו עם בן שימול, כן, זה נשמע הרכב הזיה, אבל אחרי, כאילו, והיית בכל מקרה, היית בפוזשן, היית מחזיק את הכדור, והפועל תל אביב היו עייפים, ואז בכזו סיטואציה של דקה 70, שמים ומשהו, אתה מכניס את רפאלו, אתה מכניס את חלילי, אתה מכניס את פיירו אפילו, תשמע, אתה יכול לגמור אותם, כאילו, זה, זאת אומרת, זה משהו שבאמת, אתה, על הגנה היפה, זה משהו שהיה יכול לתת לך הרבה יתרון, אבל בסדר. אני חושב, במחצית השנייה, מכבי לא הצליחה לייצר מומנטום, גם בגלל הבזבוזי זמן, וגם הקושי המקצועי, זהו, זה בגדול.
אז ככה, אני לא אהבתי את החילוף, אני מודה, חושב שקני סייף הלך לאיבוד בימין, חושב שחלילי הלך לאיבוד באמצע, חלילי לא שיחק העונה, חלוץ בודד אצלנו, לבוא ולשים אותו ככה, out of the blue, לי ברור, אולי אני טועה, אבל לי ברור שלא התאמנו על זה, כי אין אימונים, ומתי התאמנו את זה, מתי תרגלו את זה, פתאום נזרוק אותו סתם חלוץ לבד, שהוא לא זוכר בעצמו מתי הוא שיחק שם פעם אחרונה, וכמו שאמרת, זה לא שיש שטח, ואתה אומר עכשיו, בוא אני שם אותו חלוץ, ועכשיו אני מעיף לו כדורים שירוץ אליהם. כאילו זה עמדה ש... גם ראית שהוא לא מוצא את עצמו. הוא בורח לצדדים, הוא בחוצה, הוא לא משחק... א', אחד, הוא לא משחק פיבוט כמו פיירו, שתיים, הוא לא משחק תנועה לעומק כמו דין דוד, כאילו הוא ממש לא מצא את עצמו. וקני סייף לא מצא את עצמו בימין, אז כאילו איבדנו פה יותר מה שהרווחנו.
היית איפה לא יכול לשחק איתו סוג של פולס ניין, כאילו פולס ניין, אתה יודע, לשחק אותו יותר מאחורה, כאילו מתחיל עמדת מוצר אחורית יותר, ואז הוא מייצר לעצמו שטח.
אבל זה שחקן שצריך לשחק 10, מי שמשחק את החלוץ מנטידה, כאילו את החלוץ שקר, הוא שחקן שצריך, כאילו הקטע שהוא בא אחורה, מקבל את הכדור ומשם חלק אותו, זה לא חלילי. זה לא הסגנון
שלו. לא, אבל...
חלילי יכול להיות שנכנס מהצדדים, יש חלוץ שקר.
יש לך פה חצי הרכב שמשחק לו בעמדה שלו, ובעמדות לא מתאימות לו, אבל פה לפחות היית יכול לייצר איזשהו יתרון מספרי באמצע, באזור המסוכן של הרחבת 16, לייצר דאבל פאסים, וזה כן חלילי טוב, ואתה יודע, לאלתר, לחשוב קצת אחרת, כאילו. עדיף מאשר שהוא חלוץ בודד, ואתה יודע, לא מקבל כדורים בכלל.
זה ממש ממש לא התחבר, ולא... הצלחנו, גם אם הפועל תל אביב הלכו עוד אחורה ועוד נהיו עייף, כאילו יותר, גם אנחנו היינו עייפים, אבל גם הם, פחות תיצרו אפילו במחצית הראשונה, לא הצלחנו להביא את זה לידי ביטוי מבחינתנו. אני הייתי, חשבתי, לא הבנתי פשוט למה לא נכניס את חמד, גם חיממת אותו מראש, זאת אומרת, בהתחלה הוא חשב, שאם פיירו היה צריך להיות מוחלף נגיד ככה, מ-20 היה נכנס חמד, כי הוא חימם אותו. מעניין אותי מה קרה, מהרגע הזה שחמד, כאילו, הפסיק להתחמם, עד המחצית שהוא אמר עצמו, טוב, החילוף שתכננתי אז, לא, אני לא רוצה אותו. מה הוא ראה במשחק? הוא ראה כנראה משהו שגרם הוא לחשוב אחרת, שמה שמתאים פה זה סייף לימין וחלאי לאמצע, ולא
חלאי. אני מעריך שהוא פשוט, אתה יודע, קיבל איתות מפיירו שהוא יכול להמשיך.
לא, למה הוא המשיך עם פיירו בסדר? למה? הוא אמר לעצמו, אם אני צריך להחליף את פיירו דקה 15, מי שנכנס זה חמד, נכון? הוא חימם את חמד. אחרי זה במחצית, שהוא הבין שהוא חייב להחליף את פיירו, הוא הכניס את קני סייף במקומו. מה קרה מדקה 15 לדקה 45, הוא אמר לעצמו, מי שצריך להיכנס במקום פיירו זה דווקא סייף ולא חמד.
כן.
או שהוא לא אהב את הצורה שבה חמד התחמם משהו כזה, אבל זה נראה לי הזוי, לא מאמין. או שהוא ראה משהו במשחק שגרם לו לחשוב אחרת. אני פשוט מעניין אותי מה, אני לא יודע, אם אני לא הייתי במסיבת עיתונאים, גם לא הייתי ביציע עיתונאים. אבל זה חבל שמשהו שאף אחד מהעיתונאים לא שאל אותו. כל מי שואל אותו על השיפוט ועל הזה, שזה מלא, כן, אותי זה, לא מעניין.
כאילו אם אתה מחמם את חמד מדקה 15, זה אומר שהוא קשיר לשחק 75 דקות.
כן, אני, זה השאלה
שלי. לא, כי היו כאלה שאמרו שהוא לא קשיר לשחק 90 דקות, אתה יודע.
אני הייתי שמח שמישהו שואל אותו את השאלה הזאת. למה חשבת בדקה 15 לעשות חילוף מסוים, על שחקן ספציפי, ופתאום בדקה 45, החלטת שזה צריך להיות שחקן אחר שנכנס על אותו שחקן. מה קרה?
אגב, יכול להיות שהוא רצה להכניס אותו ולא במקום פיירו. וואלה, הוא רוצה להכניס
את חמד. בדקה 15 הוא חשב, בדיוק שפיירו אותה שהוא נפצע, הוא רוצה להכניס אותו במקום מישהו אחר. לא יודע, נשמע לי מעולץ, אבל יכול להיות. בכל מקרה, הפועל תל אביב, כן ניסו להכניס יותר מהירות מקדימה, בוקסיס כשהוא הוציא את אלטמן והכניס את מוויץ' שיבוטה. דקה 61, הוא כן הכניס את חמד על שואו, שזה היה מבחינתי תמוע מאוד. אני מצליח סייפים. להבין, אני מצליח להבין את ההיגיון מאחוז. והוא גם אמר את זה במסיבת העיתונאי. ההיגיון היה להכניס את אלי, שהוא כאילו מקדם את המשחק יותר טוב, מאחורה, לעמדת השש, ואם אני נשאר רק עם קשר אחד באוריינטציה הגנתית, אז שזה יהיה אלי מוחמד שקדם את המשחק יותר טוב. אבל ספציפית במשחק הזה, אני שוב אומר, כפומן היה גם שחקן ההגנה הכי טוב שלנו, וגם שחקן ההתקפה הכי טוב שלנו. אני לא הייתי מאמן, שוב, אני לא יודע, אבל בתפיסה שלי, אם שחקן הוא כל כך טוב ביחס למשחק, וכל השאר לא היו מספיק טובים לדעתי, זה פחות שחקני השדה, אז אתה משאיר אותו, ואתה נותן לו.
אבל זה כמו שאתה אומר, מתן, אתה כמו שאמרת מקודם על רפאלוב. יש דברים שאתה כמאמן, אתה לא יודע, כאילו, אתה יודע, מה שאנחנו פה שיושבים ומנתחים, לא יודעים, יכול להיות שהוא היה פצוע, יכול להיות שהוא...
הוא אמר במסיבת העיתונאים, שאלו אותו על זה, הוא לא דיבר על פציעה, אם הוא אמר על פציעה, הייתי אומר, וואנה, אתה יודע, כאילו, אני הייתי מודה שהוא, שטעיתי ואני אומר...
אגב, לדעתי, לפני המחצית שם, הוא קיבל ספרי למפסעה או משהו כזה.
אני לא יודע, אני אומר מה, הוא אמר במסיבת העיתונאים, ששאלו אותו, אם הוא היה אומר, שוב, היה מגבלה פיזית כלשהי, הייתי אומר, אוקיי, חילוף הכי לגיטימי בעולם. אין מה לעשות, שחקן פצוע, תוציא אותו. אבל זה לא הסיפור, לא לפי מה שהוא אמר. הוא אמר, הסביר, תסביר שאני נתתי עכשיו. מה שנקרא, הבאתי את הדברים בשם אומרם. אז אני אומר שפה, זה לא ארגז כלים כזה, שאני אומר, אתה יודע, זה לא הבדל כזה, כשאתה אומר, טוב, אני עכשיו מכניס את סרחיו רמוס ומוציא את מסי, אין קשר בין השחקנים. ההבדל בלני מוחמד למנואל קפומן, הנכון שיש הבדל בסט הכלים. הוא לא תאומי, זה לא בין בלם לחלוץ. זה בסופו של דבר שני קשרים עם קצת יכולות שונות. ופה, לנוכח שהמשחק התפתח, אני, ולנוכח זה גם שאלי מוחמד, יותר פציע, יותר עמוס, עם צהוב, אתה מצרף את כל הדברים האלה, ואני אומר, ושקפומן הנח בפירנצה, כי...
דגו מדבר על יכולות התקפיות, אבל קפומן יש לו יכולת ביתה מרחוק, זה כלי מאוד חשוב.
כן, אני אגיד לך משהו על הביתה מרחוק של קפומן, כי הוא בעצם זה 3 פעמים אתמול. קנדאורוב היה את הראשון בועט לסטלה מאריס, את השני להציג...
אתה מזכיר שני שמות פה, אתה יודע, אותו משפט.
את הראשון לסלע מאריס, את השני להציע בית ואת השלישי לחיבור. כפומנה אין לו טייפוס. זה כאילו, הראשון עוד היה יחסית קרוב, השני דיבר יותר רחוק והשלישי כבר אף לעננים. זה הפוך אצלו. עכשיו, אגב, זה היה פעם, כששיחקתי בקיבוץ, אז היה משחק איתנו איזה בחור אמריקאי שעבר קורס שופטים, והוא היה מאוד אהב כדורגל, זה מצחיק שדווקא אמריקאי, אבל... והוא תמיד היה אומר, "Keep your head down, your head lead your body." שמור את הראש נמוך, הראש מוביל את הגוף שלך. ומי שישים לב בריצות של ספרינטרים, הגוף מוטה קדימה, ובריצות ארוכות, גם מי שחווה את זה על עצמו, וגם מי שרואה אפילו בספורטאים ממש, כשהם עייפים, הגוף הולך אחורה, זה קצת נראה כמו מייקל ג'ונסון, הברווז כאילו. זאת אומרת, הגוף הולך אחורה מהעייפות, ואתה רואה את זה בביתות של השחקנים. קורנו נגיד, משמאל יודע לבעוט הרבה פעמים, שטוח טוב מאוד, אני מזכיר למשל, את הביתה שהוא בעט שסבא כבש את ה-2-1 נגד מכבי תל אביב ב-3-1 בעונה שעברה. והפעם הכדור כבר לקראת הסוף אף לא לעננים. העייפות נקרא לא רק בזמן התגובה ולא רק בריצה, גם בדברים האלה של איך הגוף מגיב, אתה לא מסוגל לקחת את הראש למטה כדי שישאיר את הגוף נמוך.
כן, לייצר מנוף בביתה.
ואז גם אצל קפומנה בהתחלה הביתות הלכו יותר טוב, ואצלו גם עם העייפות זה קצת עלה. בכל מקרה, אז גם החילוף השני... מאוד מאוד לא אהבתי אותו, ופה אני חושב שניסה גם אבוקסיס זיהה את זה, וקצת אחרי הוא עשה חילוף, אחד הוא הכניס את ארצ'ל אלבלוריאן ראש בראש, בסדר? והשני, הוא פשוט הוציא קשר את רן בנימין, והכניס את ראש בול חלוץ, הוא אמר, אם הם נשארים עם קשר אחד, אין לי שום סיבה להשאיר על זה 3 קשרים, זה ממש מיותר מבחינתי, אני ארד לשניים ואני אשאיר עוד שחקן התקפה, כי הוא ראה שגם אנחנו הולכים עם הרבה שחקנים קדימה, דקה 70, דגו עשה עוד חילוף, שזה להכניס את פיינגול לצונגרן, שזה בסדר, סונגרן גם היה, גם היה מאוד עצבני והיה עם צהוב, זה קצת היה אדום שמחכה לקרות, זה היה נראה שהוא רק מחפש מתישהו שם לפרק את ליוס, וזה, אני חושב שהחילוף נכון מהבחינה הזו, מה שפחות אהבתי, זה שעזוב את התחנה של המחצית, כי היא כבר הייתה, לעשות חילוף כפול לפחות, הקבוצה הייתה יפה יפה, והוא לא עשה את החילופים שם, הוא חיכה עם זה, עם החילופים האחרונים כבר, לדקה 79, שזה כבר באמת היה מאוחר, והחילוף של בן שימול על רפאלוב אהבתי אותו, וגם סך הכל החילוף של פודגורנו על
סוף היה לא רע בכלל.
חללי, אני גם חושב.
היה לו כמה גבעות טובות מאוד.
ואני רוצה להתייחס לכל מי שבא בטענות לחללי. אז על ההוצאה של חללי. נגיד כך, חללי עמוס, חללי אחרי צום, לחללי יש נבחרת, לא שאני דואג לאיך הוא יהיה בנבחרת, אני דואג מאוד עומס שיגיע בעקבות הנבחרת, והוא הולך לקיץ סך הכל בלי יותר מדי מנוחה. יש כל מיני טורנירים שנבחרות צעירות, יש אולימפיאדה אחר כך, בואו, לא צריך לשחוק את הבחור הזה, למרות שכנראה שעונה הבאה הוא כבר לא אצלנו, אבל עדיין, לא צריך להרוג אותו, יש עוד פלי אוף, דבר אחרון, היחיד, מה שנקרא, לכל עמדה במקרש, לכל שחקן, אולי חוץ מקיוף, יש לנו מחליף, שאתה אומר, הוא לא טוב כמו השחקן הפותח, אבל זה מה שאני יכול לחיות איתו. כרגע, כל עוד חג'אג' וחזיזה פצועים, אין לי פתרון לחלילי אם אני רוצה שחקן על צד ימין, כמו שאני רואה את שחקן התקפי על ימין, עם כל הכבוד לקנדי. אז השחקן שאולי הכי צריך לשמור עליו. וזהו, מפה לסיום, אני כן חושב שהתקרבנו, כן היינו יותר מסוכנים, בעיקר תודות ללחץ גבוה ולהליכה עוד יותר אחורה של הפועל תל אביב, שנראה שבאמת כבר מנסים לוותר על איזשהו משהו התקפי, חוץ מפעולות אישיות מאוד בכדורים ארוכים, אבל היינו גם מאוד מאוד עצבנים, שלושה צהובים שם בין דקה 80 לדקה 90, זהו, ראו שהקבוצה מתוסכלת, הגענו קצת, הצלחנו לייצר בקרנות מצבים נייחים, כמה מצבים, מצב טוב של סק, מצב טוב של חלילי עוד לפני שהוא חלף, אבל פה זה נגמר, שנקרא ממש ממש לא מספיק, וחבל. זהו, יש לך עוד משהו שאתה מעוניין להוסיף על המשחק?
כן, אז אתה רוצה לשאול אותך, מה דעתך על המשחק של ליאם קנספולסקי? אני מאוד התלהבתי.
כן, אני חושב שהוא היה טוב. ושוב, זה באמת היה לשחק, כאילו, מאוד נוח, זה יושב אחורה, הבעיה שלהם שהם צריכים ליזום פה, אתם הולכים לבית עליון שבו הם צריכים ליזום. עצם זה שקנספולסקי הצליח לסיים 90 דקות, אנחנו לא הוחלף, בלי לשבור לאף אחד רגל ובלי להיות מוחק, כאילו, מבחינים, זה כבר הישג גדול. לא, זה היה משחק טוב שלו, אבל באמת אני אומר, זה סגנון שהוא נהיה כבר לא רלוונטי בשבילם עד סוף העונה, כן. לדעתי. זה שהוא שם מאחורה צריך בעיקר לחלט חדורים ואז למסור אותם קדימה בנגיעה הזה. או שהוא צריך לבוא וליזום ולשחק, אתה יודע, לבנות התקפות מאחורה, וזה הוא פחות עושה טוב העונה. אז אם אין עוד משהו, אז היה לי מעניין, ותודה רבה.
תודה רבה לך.
ואנחנו עדיין חייבים לכם פרק סיכום קמפיין אירופאי ועונה סדירה, אנחנו מקווים שצל הפועל השבוע, טיים קצת קשה, יש לנו קצת בעיות עם הפרק 500, אבל אנחנו עובדים על זה ומקווים שזה לא יתמסמס לנו, ותודה רבה שהזנתם, ושוב נאחל לכל החטופים והמפונים שכוחות הביטחון, זו במהרה לביתם בשלום, תודה שהזנתם, תודה רבה, ביי ביי.